אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, וגם שבוע טוב, אנחנו 60 מחדש. הבוקר נדבר על הערכות ומוכנות לשעות חירום בקרב אוכלוסיות בני הגיל השלישי. נדבר גם על פרויקט חדש ומשמח, שכולו שיתוף פעולה בין סטודנטים לאזרחיות ולאזרחים זקנים. נדבר גם על השפעות אימון גופני על המוח ועל מערכת החיסון, וגם על הורים שכולים מזדקנים. כל אלה, יחד עם מוסיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי, ככל שנספיק. בצוות התוכנית הבוקר, ענת שרון בלייס, עריכת משנה, אבי שמאי בהפקה, שרון לרנר, טכנאי השידור, אני איציק יושע, איתכם עד 12.
60 החדש.
סבבי המלחמות או הלחימה שישראל נכנסת עליהם מעת לעת מתקיימים במרווחים גדולים, תודה לאל, ובכך הם מאפשרים לנו אולי גם להדחיק את קיומם. כולנו יודעים שרוב האיומים אבל לא ממש הוסרו, הן מכיוון צפון, הן מכיוון רצועת עזה, ואפילו מהמזרח הרחוק יותר. נשאלת השאלה, האם האוכלוסייה שלנו באמת ערוכה לשעת חירום? האם אוכלוסיית הגיל השלישי בפרט מוגנת וערוכה כפי שמצופה מחברה מתוקנת? הדוקטור שי קוניץ הוא מומחה לחירום, הוא מנהל בית אבות פנסיון הורים נאות יהוד, והוא חוקר מתווה מגדלור שמציע מענה לאותה הערכות בחירום, וממנו אנחנו נלמד יותר על המתווה הזה. שלום דוקטור קוניץ.
בוקר טוב איציק, לך ולמאזינים.
בוקר טוב. האם אפשר לדרג את האוכלוסיות לפי רמת הסיכון שלהם בחירום, מבחינה גילית לפחות?
ברמת העיקרון, החלוקה היא לא לפי הגיל, אלא לפי היכולת. זאת אומרת, אני לא מעניין אותי אם הבן אדם הוא בן 90, אבל עצמאי, או בן 60 ונזקק. זאת אומרת, החלוקה צריכה להיות האם הבן אדם יכול להגן על עצמו, להיערך בצורה עצמאית, או הוא צריך מישהו שיעזור לו גם להתמודד וגם להיערך לדבר הזה.
אז זה הוביל אותנו להסבר לאותו מתווה שדיברתי עליו, ואתה מכיר כה טוב מתווה המגדלור. בוא ספר לנו מה הוא בעצם.
המגדלור בעצם רוצה לקחת את הנושא של השפה ולהנחיל אותה לצורך העניין לגיל השלישי, אבל לא רק. ובעצם בעזרת הבנה של השפה, תרגול לטובת ההטמעה, אפשר בזמן חירום להתמודד בצורה יותר נכונה כחלק מהמענה המרחבי. אתה מקודם נתת את הקטע של המלחמות, של המוכנות למלחמות, אבל המוכנות וחירום זה בעצם לכל אירוע. זאת אומרת, זה יכול להיות שריפה בבניין, זה יכול להיות אירוע של קורונה, אירוע פנדמיה. זאת אומרת, המוכנות יש לה עקרונות גנריים שצריך להתאים אותם באופן ספציפי לאירוע.
אני כמובן לקחתי את זה למצבי קיצון מוחשיים יותר, כמו מלחמה, אבל כמובן אנחנו מדברים על חירום באשר הוא, וחירום בעיקר שנופל עלינו בהפתעה.
נכון, החירום מתוקף היותו חירום, זה נופל עלינו בהפתעה. אני מזכיר לך את השלג ב-2013, שלכאורה הכל עובד, הכל בסדר, וכל זאת בירושלים הנצורה היו אנשים שזעקו ללחם, בצפת היו גם אנשים כאלה. קורונה, כל המערכות עובדות, אבל לקח בסביבות החודש פלוס מינוס, עד שהמערכות של הרגולטור, משרד הבריאות, משרדי הממשלה האחרים, לקח להם זמן עד שהם נתנו את המענה, ובינתיים מי שנתן את המענה, שוב, כמנהל בית אבות אני אומר את זה, אבל זה נכון לכל המוסדות בגיל השלישי, אנחנו נתנו את המענה, בתנאים לא תנאים, שאנחנו צריכים להתמודד גם עם משהו לא ידוע, וגם בסופו של דבר להגן על הדיירים שלנו, אני עוד לא מדבר על הקהילה, ששם האנשים, אתה יודע, פתאום נשארו בלי איזשהו מענה, כי כולם מתקפלו כמו כיפות פנימה, ונשארו המון 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 אנשים בבית, בלי מענה, בלי איזשהו קו קצה שיכול לתת להם תשובות, כי המערכות עצמם ניסו להבין מה קורה, ולכאן בדיוק נכנס הנושא של מגדלור. זאת אומרת, שאתה מבין, ושוב, אתה זה כל מי שיכול להחזיק באופן עצמאי את היכולת של המוכנות שלו, ואתה באופן עצמאי נערך, מבין את השפה, מכין את עצמך, אם זה מבחינת תרופות, אם זה מבחינת אמצעי רדיו, מים, אוכל לחירום, יש ממש סכמות מסודרות איך נערכים לדבר הזה, אבל צריך להבין את זה. זה דבר ראשון. דבר שני, מתרגלים את זה לטובת ההטמעה. זאת אומרת, זה שאני מכין את הכל, אבל לא יודע איך להשתמש בזה, זה לא עוזר לי ביום פקודה, ולכן חשוב לקחת את שני האלמנטים האלה, ולתרגל אותם, לדעת אותם, כדי שבזמן אמת אני אוכל לממש אותם.
כמה באמת, יש איזה דיון סביב ההיערכות האולי מוגזמת לחירום, זאת אומרת, אם אנחנו מתרגלים הרבה, ואם אנחנו שמים על סדר היום שלנו את ההיערכות לחירום, אנחנו קצת משבשים גם את מהלך החיים. איך מאזנים באמת בין שני הצרכים האלה?
אז זהו, שזה מה שנקרא להשקיע כסף עכשיו לטובת משהו שיקרה בעתיד. זה סוג של השקעה לטווח ארוך, אין מה לעשות. כדי שנהיה מוכנים ביום שזה קורה, אנחנו צריכים להתחיל להיערך לזה היום. מדברים על רעידות אדמה במדינת ישראל, שכבר 100+ שנה לא קרו, קרה דברים מינורים שלא השפיעו. אבל כולם יודעים שזה אמור לקרות, וכשזה יקרה, זה אמור להיות, לפי הצפי לפחות, במעגלים של השנים שעברו, אז זה אמור להיות משהו גדול. מה זה יהיה, איך זה יהיה, איך זה ישפיע עלינו, אף אחד לא יודע, אנחנו חייבים להאריך לזה היום. אותו הדבר עם הפנדמיה. מגפת הקורונה, היה ברור שמתישהו יהיה איזשהו מגפה כזאת, ראית מגפת הסארס, שפעת העופות, שפעת החזירים, אנחנו יודעים שזה יכול לקרות, אז בוא לא נחכה לזמן שזה קורה ואז נעמוד חסרי אונים, בוא נתכונן לפני, העקרונות הן אותן עקרונות, ספציפית מה עושים בכל אירוע, אז אנחנו יודעים לעשות את ההתאמות, את האדפטציות, אבל העיקרון הוא נשאר אותו עיקרון.
יש שני מישורים לאותה היערכות שאתה מדבר עליה ומתמחה בה. אחד זה המישור של המדינה, של הרשויות, כמה הן מחויבות. והמישור השני הוא שלנו, של כל אחד מאיתנו כפרטים. כמה באמת אנחנו יודעים כפרטים להיערך לזה? שוב, בהתאם לגיל שלנו, ליכולות שלנו, וכמה המדינה, כמה אנחנו מצפים מהמדינה לעשות?
השאלה שלך מורכבת משני חלקים בעצם. מה אני מצפה שהמדינה תעשה, ומה המדינה מצפה שאני אעשה.
נכון.
אז המדינה יש לה את התרחישים שלה. זאת אומרת, היא נערכת את התרחישים שכותב המלל, מאושר בממשלה, יש את הסכמה הנכונה, כל משרד בהתאם לאחריות שלו אחראי על משהו מסוים, תחום מסוים, והוא יש לו את ההכנות שלו, שהם אמורים לתרגל את זה, אם בצורה מסודרת יש תרגיל פעם בשנה של פיקוד העורף, שמתכלל את כל משרדי הממשלה, מול הצבא, מול כל הגורמים, אבל יש את המוכנות שלנו, וכאן דוקטורט שלי עוסק בנושא של איך אני הופך. אני לקחתי כמודל את הנושא של מתנדבי איחוד הצלה, שהם מתנדבים בשגרה. יש להם ערכות חירום, יש להם מערכת קשר, יש גורם שמפעיל אותם, ואיך הם הופכים בחירום לחלק מהעתודה האזרחית ברשות המקומית, כי בסוף הלבנה המרכזית בכל החירום, וגם באירוע הקורונה, אתה שמעת את הראשי רשויות מבקשים, תיתנו לנו להתמודד עם הדבר הזה, כי אנחנו יודעים לעשות את הדבר הזה הכי נכון. מצד אחד זה נכון, כי הם באמת לבנת הבסיס. מצד שני, הם גם צריכים סוג של חיילים, וכאן הנושא של הגיל השלישי במיוחד, בדגש על הגיל השלישי הצעיר, העצמאי, שיש להם גם זמן פנוי, גם יכולת מנטל, יש להם כישורים ניהוליים שלא נסלחם עדיין, והם אלה שיכולים להוות את אותם גורמים בקהילה, את אותם גורמי קצה שהרשות המקומית יכולה לקחת ולעזר בהם, לטובת אותם קשישים שלא יכולים לעשות את הכל באופן עצמאי, אבל עדיין גרים בקהילה, כי המענה המוסדי הוא מענה אחר. המענה בקהילה צריך סיוע, וככל שיהיה יותר סיוע, ככל שיהיה יותר גורמי סיוע בקהילה, שיודעים את השפה ומתורגלים על הדבר הזה, ברור שכשיגיע הזמן הפקודה, יום הפקודה, אפשר יהיה יותר ויותר כלים לתת למערכה, והם יוכלו לעזור.
כמה אנחנו, אני בכל זאת אשר בתחום של אנחנו אחראים לגורלנו, אני אנסה להשוות, בטח אתה יודע, להשוות למדינות אחרות, כמה אנחנו נגיד יחסית לאמריקאים שיש להם מצבי חירום די מזדמנים ביום יום שלהם, לא מלחמות, אבל הוריקנים וטורנדו וכאלה שהם די שכיחים אצלם וסופות שלג, כמה באמת אנחנו כפרטים, כאוכלוסייה, מתורגלים לעזור לעצמנו?
המחקרים מראים שהאוכלוסייה יודעת להתמודד עם מה שקורה לה ומתרחש לה. כמו שתיקח את יפן, קח את ארצות הברית, באזורים שסובלים מפיגי מזג אוויר, אז הם יודעים מוכנות, יש להם שם ממש טבלאות שלמות ודברים מסודרים. מצד שני, הם לא מתורגלים כמו שאנחנו מתורגלים בנושא של טילים, ודברים כאלה. לכן כל מדינה צריכה, יש לה את המאפיינים שלה, את מאפייני הסיכון שלה, הן הטבעיים והן ידי אדם, שאנחנו צריכים להיערך לאותם דברים. גם מדינת ישראל אמורה לקבל איזשהו מכה מתישהו מרעידת אדמה. גם אנחנו אמורים כחלק מהיותנו חברים בקהילה הבינלאומית, אתה רואה הנושא הזה של פנדמיה שיכול להיכנס אלינו מכאן ומשם. לכן אומר, אנחנו צריכים את אלה, את גורמי הסיכון שאנחנו מתמודדים בהם יותר, אז אנחנו צריכים להיערך אליהם פשוט יותר, אבל לא לשכוח גם את אלה שאולי בתדירות יותר גבוהה יהיו אצלנו, אז ברור שיתנו לנו יותר את הדרייב להיערך אליהם. ולעומת זאת, דברים שהם בתדירות נמוכה, הדרייב אליהם להיערך יהיה קטן, אבל אנחנו חייבים להיערך לזה, כי בסוף גם הם יגיעו לפה מתישהו.
לסיום, דוקטור קוניץ, אני רוצה לשאול אותך, כמה באמת התרגולים שאתם מבצעים או שאתה ממליץ לבצע, כמה הם מבהילים את האוכלוסיות הקשישות כאשר אומרים להם, מתרגלים עכשיו ירידה למקלט?
אני יכול לספר מה שנקרא לתרגיל פינוי מוסד שעשינו לפני שנתיים אצלנו במוסד. עשינו הכנה לפני של הצוות, של הדיירים, ושבוע אחרי זה עשינו את התרגול בפועל, של ממש הורדה, כולל בכיסאות, כולל לפינת השעיה. שוב, אם אתה מכין אותם נכון, ומטריע על זה לפני, אז הם חלק מתהליך יותר גדול. ברור שאם הייתי צריך להוריד אותם עכשיו, בגלל איזשהו שריפה או בגלל איזשהו אירוע חירום, זה היה לחץ מיידי. אבל אם אתה מכין אותם, ונותן להם זמן לעכל, ונותן זמן להטמיע שזה ממש שוקע בתודעה, אז ברור שהם מבינים שהם חלק מאיזשהו מוכנות כללית מוסדית, שהלוואי וזה יישאר בתחום התרגול, ולא נאלץ, מה שנקרא, לממש את זה ביום פקודה.
הלוואי. הדוקטור שי קוניץ, מומחה לחירום וחוקר מתווה המגדלור שדיברנו עליו עכשיו בהרחבה. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה, איציק, ויום טוב.
גם לך, ביי ביי.
קוריאה, שהכל טוב ברעיה.
60 החדש.
תקופות החירום שקצת דיברנו עליהם, לצערנו גם מרחיבות את מעגל השכול. בישראל קיימים היום קרוב ל-7,000 בתים שבהם הורים שקולים בני 65 ויותר. ההורים האלה מטופלים על ידי אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון. הגיל המתקדם של ההורים מייצר גם התייחסות ייחודית אליהם ולצרכים שלהם. הדוקטור איילה אליהו מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן, היא פסיכותרפיסטית אדלריאנית, עוד מעט נבין על זה יותר, והיא גם כתבה על תפיסת האבל אצל הורים שקולים מזדקנים, ועל אופן הטיפול בהם על פי הפסיכולוגיה, העקרונות של הפסיכולוגיה האינדיבידואלית של אלפרד אדלר. מיד אנחנו נבין את כל ההקשר הרחב הזה. שלום דוקטור אלה אליהו.
שלום, בוקר טוב.
אני אתחיל בשאלה של למה המעבר של הורים שקולים לשכבת הגיל השלישי, המזדקנים, למה והאם בכלל משתנים הצרכים שלהם או משהו מחייב התייחסות נוספת?
אוקיי, בהכשרה שלי אני קודם כל עובדת סוציאלית הרבה שנים והתמחיתי בתחום זקנה, וכקלינאית אני מביאה כאן בעיקר מהניסיון הקליני שלי. אז באמת הסוגיות שאנשים מבוגרים מתמודדים איתם, אנחנו תמיד אומרת שקודם כל מטופל ומטופל, כמו כל אדם אחר, לאורך כל מעגל החיים, ויחד עם זאת יש סוגיות ייחודיות לתחום הזקנה, לתקופת הזקנה. כשהורה שקול מזדקן, למעשה אנחנו רואים שיש איזשהו צבע ייחודי לתהליך ההזדקנות על רקע השכול. מאחר שהשכול לא מסתיים. זה מאוד שונה באמת מהתפיסות הקלאסיות שדיברו על זה שאבל, אנחנו עוברים איזשהו תהליך של שלבים לניארי, ובסופו של דבר...
חמישה שלבים מגיעים... דיברו, כן.
סליחה?
דיברו על חמישה שלבים של אבל.
כן.
כן.
ואז מגיעים באמת לאיזשהו השלמה או סגירת מעגל עם האבל. היום אנחנו יודעים, ובעיקר ההורים השקולים בין היתר לימדו אותנו, שלמעשה שכול, אובדן של אדם יקר, בעיקר אובדן אורי, אבלות אורית, לא מסתיימת למעשה לעולם. ואנחנו מדברים על זה שגם השכול הוא נכנס לתוך סוגיות של הזקנה. אליי לקליניקה למעשה מגיע אדם זקן, אדם מבוגר, עם סוגיות שהוא מוטרד מהם מההווה. כלומר, למשל, ירידה בתפקוד שלו, או התעלמנות, שזה לצערי חלק מההתמודדויות בתקופת הגיל הזאת. ואני, שאני מחזיקה בראש את היותו גם הורי שקול, אנחנו למעשה מנהלים איזשהו שיח בין ההווה, וגם אני קוראת לזה מה המשמעות או נוכחות היעדר של הבן שאיננו בתוך ההווה הזה.
כמה השכול, אני נזהר בניסוח, אבל אני אנסה, כמה המרחק ממות הבן או הבת מחשלים או מייצרים איזשהו מיומנויות רגשיות להתמודדות עם מצבים חדשים?
כן. שאלה ממש ככה טובה וחשובה, כי באמת בניגוד לזה שאומרים שהזמן עושה את שלו, אז אני יכולה לומר שמהקליניקה ומהמפגש שלי עם אנשים הוא לא, ולהפך אולי. ובאמת הזמן לא מקעה את האובדן, הוא משנה. אנחנו מנהלים איזשהו שיח דינמי, פנימי, עם היעדר הבן, ומה שקורה בזקנה, לדוגמה, אחת הסוגיות, כמעט התמות שחוזרות עם כל הורי שקול שאני פוגשת בקליניקה, זה מה יהיה, שזה מאוד קשור לזקנה, זה מה יהיה אחרי מותי, לדוגמה. שואלים את השאלות האלה, מה יהיה עם הזיכרון שלו, מה יהיה עם ההנצחה שלו, גם אם יש ילדים נוספים שימשיכו באיזושהי דרך את אופן ההנצחה, יש משהו במוות הצפוי של ההורי המזדקן, שהוא במוות סימבולי של הזיכרון שהוא מחזיק של הילד. אז הסוגיות הללו הן מאוד ייחודיות לתקופת הזקנה והשכול ביחד. בנוגע לחוסן, אז...
כן, לא, לא, תשלימי, החוסן
חשוב. אני פשוט ככה התחלת לומר, האם זה פיתח ככה יכולות להתמודד עם המציאות שמשתנה בזקנה, האובדן. פה זה מתחבר לגישה שאני ככה עובדת לאורה, הפסיכותרפיה האדלריאנית, שלמעשה אומרת שאנחנו גם מתאבלים וגם מתמודדים עם האבל וכל מציאות שמשתנה בהתאם לסגנון החיים שלנו. כלומר, אנחנו מגיל מאוד צעיר, מהילדות המוקדמת שלנו, מפתחים את הדרך הייחודית שלנו להתמודד עם העולם. הנחות היסוד שלי לגבי מי אני, מהו העולם, מה זה יחסים, למעשה במילים אחרות, קווים של האישיות שלנו. והסגנון החיים הזה מתפתח לאורך כל מעגל החיים, ממשיך בזקנה, וגם הדרך שבה אדם בסופו של דבר מביע את האבל שלו ואת ההתמודדות שלו עם השכול, היא ייחודית לסגנון החיים שלו. אני יכולה לתת לך למשל דוגמה, אני כמובן אשמור על פרטיות המטופלים, אבל אני אתן לך דוגמאות כלליות.
כן, בשמחה.
אדם למשל שסגנון החיים שלו מתאפיין בצורך בשליטה. אדם שזקוק מאוד לשליטה, לניהול עצמי, נוטה לפרפקציוניזם, הכל צריך להיות בניהול שלו, ויחסית אולי אפילו קווים קצת נוקשים בהתמודדות שלו. אז סביר להניח שמציאות המשתנה גם בעקבות באמת שהוא איבד את ילדו, וגם הזקנה שלמעשה מאוד מאתגרת סגנון כזה של חיים, כי כל הזמן יש דברים שלא בשליטתו ויש דברים שנלקחים ממנו או משתנים, סביר להניח או עלול להיות שבאמת אדם כזה יתקשה, יביע מצוקה רגשית, בתקופת הזקנה וגם סביב השכול, ויהיה לו התמודדות ככה יותר מורכבת אולי, יותר מאשר למשל אדם שסגנון החיים שלו גמיש יותר וסטגלטן יותר.
ואז נגיד את אותו דמות עם קווים נוקשים, אנחנו יכולים למצוא נערך ממש באופן מעשי אולי, בגלל שהוא אוהב שליטה ומתחיל לחלק משימות למה יקרה עם ההנצחה והזיכרון אחרי מותו.
כן, לגמרי, ממש ככה.
כן, ממש מגייס את הסביבה. כן.
אני עובדת עם סגנון החיים, אני לא מגיעה, אני מגיעה, זאת אומרת, אני אומרת, אני בתור גם אדם שעובדת באקדמיה, אז אני עובדת הרבה עם מודלים ותיאוריות, ועדיין בתוך החדר בקליניקה אני פוגשת אדם. זה גם אחד מהרעיונות המרכזיים בפסיכותרפיה האדלריאנית. זה עבודה של שני אנשים בחדר, זה שיחה בגובה העיניים, ואני לומדת את האדם עצמו, את הסגנון הייחודי שלו, איך הוא מתמודד, ועובדת משם. נקודת המוצא שלי שיש לו כוחות, שיש לו חוסן, שיש לו יכולות. תזכור שאדם שמגיע לקליניקה, הוא מגיע עם מצוקה רגשית גבוהה בדרך כלל, כן? הוא מגיע עם סבל, הוא מגיע עם חוויה, בהווה שהוא לא מסוגל להתמודד, שיש איזשהו קושי כרגע בהווה המזדקן שלו, שהוא מרגיש שכל הכלים שהיו לו, כל הכוחות שהיו לו, לא עובדים לו, לא משרתים אותו. הסגנון חיים שלו במילים אחרות, הוא לא מצליח כרגע להתמודד, כי ואז באמת הוא מגיע למצוקה רגשית, הוא מגיע לתחושת ערך נמוכה יותר, דיכאון, עצבות גבוהה, סימפטומים שונים שמביא חרדה, סימפטומים שמביאים אותו בסופו של דבר לקליניקה, ואז באמת העבודה היא להזכיר לו, אני קוראת לזה, מה סגנון החיים מה בסגנון החיים שלו יש ככה בסיס של חוסן ושל כוחות. משם אנחנו מתחילים. זו אחת המטרות העיקריות שלי, זה מאוד חשוב בעבודה עם אנשים מבוגרים, בלי קשר לשכול. בוודאי עם שכול.
אז דיברנו על כך שאת דיברת על כך שהאובדן בעצם לא נמחק לעולם, נכון. עד הנשימה האחרונה של, נכון. של ההורים. כמה באמת יש, אם בכלל, הבדלים בין הורים גברים להורות נשים, כן. באופן ההתמודדות?
זו שאלה מאוד מעניינת, כמובן לא יכולה לתת לך תשובה מחקרית, כי אני לא חקרתי את זה, כן, אבל אני ככה אגיד לך מהחוויה הקלינית שלי. כן. מהחוויה הקלינית שלי, מגיעים אליי גם אמהות שקולות מזדקנות, וגם אבות שקולים מזדקנים, שזה אגב תמיד מרגש, כי בסך הכל בקליניקה גברים מגיעים פחות, וגברים מזדקנים בוודאי פחות, ואני מאמינה שעם השנים יש יותר ויותר מודעות וכן יותר ויותר פנייה לקבל עזרה. הורים שכולים אגב זכאים לטיפול וסיוע קליני לאורך כל מעגל חייהם. אני נותנת את השירות שלי כפרילנס, כפסיכותרפיסטית חיצונית, אבל משרד הביטחון באגף משפחות והנצחה נותן להם מגוון של שירותים וסיוע, ובאמת איזושהי מעטפת מאוד ככה מחזקת לאורך הדרך. אז אני יכולה להגיד שיש גם גברים, גם אבות וגם אמהות, ושוב, ההבדלים המגדריים הם קיימים, למשל בזה שרוב האבות שהם מגיעים אליי, פעם ראשונה הם בכלל בשיחה טיפולית. כלומר, זו חוויה מאוד חזקה, שרק בגיל 80 או גיל 79, אני פעם ראשונה מאפשר לעצמי לשוחח בצורה מעמיקה סביב האובדן, בסביב הזקנה. הרבה מהם לאורך השנים, גם אם הם היו זכאים, הם לא כל כך, לפחות אלה שהגיעו אליי, פחות השתמשו במענים הטיפולים שהיו, אולי בגלל סטיגמות, אולי בגלל סטריאוטיפים. נשים יותר משתמשות, יותר ורבליות, יותר משתמשות בכלים הטיפוליים, במרחבים הטיפוליים, ויחד עם זאת, אני חושבת שיש משהו בהזדמנות שנוצרת דווקא עכשיו, לעשות איזשהו עיבוד נוסף, מעמיק, גם של האובדן, של השכול, וגם של משמעות הזקנה. איזשהי תהליך של התבוננות על כל החיים, סקירת החיים, איזשהו ככה עיבוד של משקעים שהוא לפעמים לא עובדו, גם מהילדות המוקדמת של אותו אדם זקן שנמצא אצלי,
כן,
בחדר.
כן, בהקשר הזה אני רוצה דוקטור, כן. יעלה אליהו לסיום לשאול אותך, האם באמת, שוב מהניסיון שלך בקליניקה, מטופלים, הורים שכולים, מזדקנים, הגיעו למקום שבו הם, משהו השתנה בהם בתפיסת השכול שלהם, בתפיסת האובדן, בתפיסת ההווה שלהם?
כן, אז זה גם קצת מתחבר אפרופו לאיזושהי תפיסה סטריאוטיפית שאי אפשר לעשות, זאת אומרת שאנשים זקנים פחות משתנים, ומה אפשר לעשות שינוי.
אנחנו מנסים להפריך את זה כאן
בדיוק,
מדי
אני גם
תוכנית
כמעט. יצא לי להזין קצת לתוכניות, ואני מאוד מברכת על הגישה הזאת שלך, וגם על השימוש במילה זקנה, כמו שאני משתמשת בה, במובן המאוד מאוד חיובי שלה. וכן, אנשים עושים תהליך של שינוי מרגש, משמעותי, בהווה שלהם קודם כל, כלומר אם אדם מגיע אליי במצוקה רגשית, עם תפיסת, תחושת ערך ירודה, והרבה פעמים עם ריק קיומי של משמעות, והוא כן מצליח במהלך התהליך הטיפולי לקבל חלק מהדברים מהמציאות, וכן להסתגל, בעיקר להסתגל למציאות שהשתנתה, ובתוכה למצוא משמעות. אני עובדת הרבה על הנושא הזה של מציאת משמעות בהווה, חיבור לדברים החיוביים שיש בחיים, מתוך זה שהם לא סותרים את העבודה על השכול המתמשך. אני יכולה גם ליהנות מהחיים, גם ליהנות מהנכדים והנינים שלי, וגם להיות וגם לכבד את זכרו של ילדי.
דוקטור אילה אליהו, על הורים שכולים מזדקנים, תודה רבה מאוד שהארת את עינינו.
תודה רבה,
להתראות.
כל טוב.
הכותל שפתיים קרבה וסנטר אמרה לי תקיעות השופר חזקות הן אבל השתיקה עוד יותר אמרה לי ציון הר הבית שתקה לי הגמול והזכות ומה שזהר על מצחה בין ארבעים היה ארגמן של מלכות הכותל יש אנשים עם לב של אבן יש אבנים עם לב אדם עמד הצנחן מול הכותל מכל מחלקתו רק אחד אמר לי למוות אין דמות אך יש כותר 9 מילימטר בלבד אמר לי אינני דומע ושב להשפיל מבטים אך סבא שלי אלוהים היודע קבור כאן בהר הזיתים הכותר יש אנשים עם לב של אבן יש אבנים עם לב עמדה בשחורים מול הכותל אמו של אחד מן החיר אמרה לי עיני נערי הדולקות הן ולא הנירות שבקיר אמרה לי אינני רושמת שום פתק לטמון בין צדקה כי מה שנתתי לכותל רק אמש גדול ממילים ומכתב הכותל איזו האספרת הכותל עופרת בדם יש אנשים עם לב
גיל
60 החדש
לפני שבועות אחדים יצאה לדרך התוכנית כוח משימה לאומי במסגרת התוכנית הזאת כ-4,000 סטודנטים וסטודנטיות ילוו אזרחים ותיקים יבקרו אותם בבתיהם בניסיון ככה להיטיב את היום יום שלהם הסטודנטים האלה ילוו אותם גם בהליכים של מיצוי זכויות למשל מול מוסדות וגם ישמשו להם חברה בשעות של בדידות הזוגיות, ובכלל ככה יחברו אותם לחלקים החיוניים של החיים. ליישום הפרויקט הזה חברו כמה גופים, בהם משרד העבודה והרווחה, משרד לקליטת עלייה וגם הרשות לזכויות ניצולי השואה. אוריאל אשד היא מנהלת כוח המשימה בהתאחדות הסטודנטים, והיא האורחת שלנו. עכשיו שלום אוריאל.
שלום, אלן.
אלן, תספרי לנו קצת עלייך, על מה את לומדת, מה מביא אותך לפרויקט הזה?
אז אני אספר שאני גם עורכת דין, אני גם מחנכת, בשנים האחרונות הייתי מחנכת לנוער בסיכון בבת ים, וככה קיבלתי את ההצעה לבוא לנהל את הכוח משימה, וככה הרגעתי שאני נרתמת לטובת המשימה, כי עבור לי שצו השעה ככה מאפשר את זה, ושזה הזדמנות גדולה לנהל את הסיפור. חשוב לי להגיד ככה, כי לא אמרת בפתיחה של הדברים, שהתוכנית הזאת היא מטעם המשרד לשוויון חברתי, והיא באמת בשיתוף עם התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות.
אוקיי. את עורכת דין עם התמחות במה?
התמחיתי בדיני חינוך ומשפט מינהלי.
הבנתי. אוקיי, כן. אז איך את היית מגדירה את ה... זאת אומרת, מי התחיל את היוזמה הזאת של לחבר סטודנטים לאנשים זקנים?
אז זה ככה באמת היה שיתוף פעולה של שני הגופים שהזכרתי, המשרד לשוויון חברתי וההתאחדות של הסטודנטים, והמחשבה הייתה באמת לעשות כוח משימה שפועל בכמה מסלולים, באמת חוץ מהמסלול של אזרחים ותיקים, יש גם... פעילות במסלול של חינוך ובריאות ולחידות חברתית ויוזמות של סטודנטים, אבל המסלול שהרגשנו שמצריך הכי הרבה מאמץ של סטודנטים, זה באמת המסלול של אזרחים ותיקים, מתוך רצון לייצר חיבורים בכל הרשויות ברחבי הארץ, בכל המגזרים.
זאת אומרת, כשגיליתם את זה, גיליתם את זה על סמך מה? על סמך נתונים שהגיעו לכם, על סמך מחקרים שבדקתם סביב האוכלוסיות המבוגרות?
אני חושבת שקודם כל התחושות בשטח מאוד ברורות, כי כל אחד מאיתנו שיש הורים וסבים מרגישים את זה בצורה מאוד משמעותית, אבל גם כמו שאתה מציין, היה לנו כל מיני מחקרים, בעיקר שהצטברו במשרד לשוויון חברתי שמפעיל מוקד, שדיברו גם עם אזרחים ותיקים שהגיעו ישירות למוקד, וכמות מאוד גדולה העידה על בדידות, ובאמת על קושי בביצוע של כל מיני מטלות יומיומיות שצריך לצאת מהבית, ובאמת יש חשש בריאותי בגלל הקורונה. זה פעם אחת, ובפעם השנייה ברשויות ברחבי הארץ שערים מודגלים אדומים, שיש פרחים מתוך הרשות עצמה שלא מצליחים לתת להם מענה.
איך אתם, אני אמרתי שכבר נרשמו 4,000 סטודנטים וסטודנטיות, שזה מספר באמת מדהים. אני מניח שכדי לגייס אותם לתוך הפעילות הזאת, הם צריכים גם לעבור הכשרות, וגם אתם צריכים איכשהו להתמקצע בכל מיני תחומים. זאת אומרת, אם סטודנט צריך ללוות זקן או זקנה במגעים שלו, עם ביטוח לאומי למשל, סתם אומר, מן הסתם הוא בעצמו צריך לדעת משהו על המבוכים האלה. הם עוברים הכשרות כאלה?
בוודאי. אז באמת, כמו שאמרת, המסלול של אזרחים ותיקים יש בו כמה תוכניות, ובכל תכנית הסטודנטים הולכים לקבל הכשרה יהודית מגורמים מקצועיים, וכמובן שהם גם יהיו כל הזמן מלווים באנשי מקצוע.
תני לי דוגמאות באמת לתחומים כאלה שהסטודנטים הולכים להתמקצע בהם כדי לעזור לזקנים.
אז באמת הדוגמה הכי שככה התחלתי איתה זה באמת הסיפור של מיצוי זכויות. אנחנו הולכים לפגוש אזרחים ותיקים בכמה הקשרים, גם בבתים שלהם, גם אזרחים ותיקים שהם נמצאים באשפוז בבתי חולים, כאילו אנחנו נשתדל להגיע ממש כל אחד לאן שהוא צריך אותנו, ואז יש הכשרה שאנחנו נותנים לסטודנטים בהתמצאות בכל מיני זכויות שכיחות שכדאי לדעת לסייע במיצוי שלהם, זה פעם ראשונה. יש עוד תוכניות, כמו לדוגמה קבוצות הליכה, שאנחנו רוצים לייצר בתוך רשויות כדי לעזור לאזרחים ותיקים קצת לצאת מהבית ולעשות פעילות גופנית, אז באמת סטודנטים שעושים את זה יקבלו גם הכשרה של עזרה ראשונה, וגם כל מיני דברים פשוטים שאפשר לעשות כדי להפעיל קצת את הגוף, אז ככה אנחנו משתדלים לכל תוכנית לתת את ההכשרה שמתאימה לה. וכמובן, כמו שאמרת, הרבה מהסטודנטים הולכים לפגוש את האזרחים הוותיקים בבתים שלהם, ובעצם להתאים את אופי המפגש לצרכים של שני הצדדים. זה יכול להיות סביב, לא יודעת מה, ללכת לדואר ולהשלים כל מיני מטלות יומיומיות, זה יכול להיות לקרוא ספר במשותף, ללמוד על אומנות, כאילו כל מפגש של בני אדם, משהו מייצר, אבל אנחנו נרצה גם לתת להם סל של רעיונות, כל מיני מקרים ותגובות של דברים שהיינו רוצים שסטודנטים יכירו.
זאת אומרת, יש הרבה מקום, הרבה חופש להחליט מה האופי של המפגשים בין הסטודנט לזקן.
נכון. אני אגיד שנגיד לצורך העניין, התחלנו מאיזשהו בנק מאוד מוגדר של מה זה יכול להיות, ופתאום הבנתו שיש צורך מאוד גדול בשטח לדווקא אוריינות דיגיטלית, כאילו לסייע בכל מה שקשור בחיבור בזום ובוואטסאפ לחבר אותו למחשב. אז זה מסוג הדברים שפתאום הבנו שכדאי לפתח גם עוד איזושהי הכשרה, ואנחנו באמת רוצים כל הזמן לראות איזה צרכים עולים מהשטח ולהתאים את המענה אליהם.
כן. מן הסתם גם עולה השאלה של הפריסה הארצית. כמה באמת אתם ערוכים לתת מענה לזקנים וזקנות מדן ועד אילת?
אז אנחנו, יש לנו נציגים רכזים שהולכים להיות כבר עכשיו בפריסה ארצית, ואנחנו הולכים לתת, חלק מההתחייבות שלנו בתוך הפרויקט זה באמת לתת מענה לכל מי שרוצה, ובאמת בהתאם לגודל הרשות. אז הרצון זה כן לתת לכולם. יש לנו גם סטודנטים בפריסה ארצית, וגם אזרחים ותיקים שכבר התחלנו לאסוף את הפרטים שלהם בפריסה ארצית.
יפה. מיזם נהדר, כוח משימה לאומי, אוריאל אשדי המנהלת. תודה רבה שדיברת איתנו, ושיהיה לכם בהצלחה.
תודה רבה, אני רק אגיד ככה לסיום שאנחנו לקראת סגירת הרשמה, אז ככה אני ממליצה לכל מי שמקשיב לנו מהצד הסטודנטיאלי להגיש מועמדות, זה מסתיים ביום רביעי, ומהצד השני אז גם יש מוקד שאוסף שיחות כדי לוודא צורך ברצון לפגוש סטודנטים וגם דרך הרשויות, אנחנו באמת רוצים להגיע לכמה שיותר אזרחים ותיקים וסטודנטים.
הנה אמרת, ואני מקווה ששמעו ויגיעו אליכם. תודה ולהתראות.
יופי, ביי להתראות, תודה רבה.
כפוף ראשך ואל תרים אותו יותר, תן לזרועותיך הכבדות ליפול, שים ידיך על ליבך שכבר עומד להישבר. רד לאט ושכב פרקדן על עברך, פלוט את האוויר ואל תנשום שנית, תן לעצמותיך להגיע אל המנוחה. אז רוץ לקראת אותך בריא ורענן, ידיים שלם הימנית על הסנטר והמוח הקטן על הארוך, שכב לך בשקט והנח להם להתקרב. משוך גבך למטה אל האדמה, גע במצחך בעשבים קטנים, אל תסמוך ידיך לצדדים כי אין לך אומה. אז רוץ לקראת סופך בריא ורענן, ידיים שלם, עיניים עצור.
60 החדש.
בשורת החזרה לשגרה, אני הספקתי היום לשבת בבית קפה, כן? אחרי שנים ועידנים. אז הבשורה הזאת הגיעה, ואומנם אנחנו חוזרים לשגרה, אבל עדיין אנחנו יודעים שהקורונה כאן, והרבה מאוד מושגים שהתוודענו אליהם יישארו איתנו, כמו בידוד, מקדם הדבקה, מחלות רקע, ועוד כאלה מושגים שאנחנו נשמח להיפטר מהם, אבל כנראה לא בקרוב. הפרופסור אופירה איינשטיין היא חוקרת ומרצה במחלקה לפיזיותרפיה בפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת אריאל, והמחקרים האחרונים שלה עוסקים בהשפעת אימון גופני, התאמנות הבוקר, ששמענו עכשיו על המוח ועל מערכת החיסון, והממצאים שלה מאוד מעניינים ותקפים, אני חייב לומר, גם לגבי צעירים וגם לגבי זקנים שנגזרו עליהם תנאים של בידוד ממושכים. בוקר טוב לפרופסור אופירה איינשטיין.
בוקר טוב.
מה ההוכחה הכי מוחצת שמצאת לכך שלאימון גופני יש השפעה על המוח, גם כאמצעי מניעה וגם כטיפול במחלות נוירולוגיות?
כן, אז ככה פתחת בעניין הזה של שהקורונה כאן איתנו, ואני באמת חושבת שהנושא הזה הוא מאוד רלוונטי, בצורה ישירה ובצורה עקיפה. העניין הוא כזה, אני חושבת שכל מי שמאזין לנו עכשיו, בוודאי שמע לפחות פעם בחייו, כמה התעמלות או פעילות גופנית טובה לבריאות.
נכון.
אנחנו שומעים את זה בכל מקום, ויש לזה עדויות עוד מההיסטוריה הרחוקה, מתקופות קדומות, ואנחנו מכירים את זה, והרוב באמת יודעים שפעילות גופנית זה טוב. וכשאומרים שזה טוב, אז בדרך כלל מה שיותר מוכר זה ההשפעות החיוביות על על מערכת הלב והריאות וכלי הדם, והשפעה על שמירה על משקל, וכן הלאה. משהו אולי שפחות מכירים, ואני חושב שזה לא חדש, אבל אני חושבת שבעשור האחרון או ב-20 שנה האחרונות, הודות להתפתחויות שיש בתחומי המחקר, בטכנולוגיה במחקר, אנחנו הולכים ומכירים יותר ויותר כמה אימון גופני יש לו השפעה כל כך חיובית על המוח. זאת אומרת, מהצוואר ומעלה. כל מה שאמרתי קודם זה מהצוואר ומטה, עכשיו זה מהצוואר ומעלה. אחד הדברים שכולם מרגישים, אני מניחה, זה את אותה התרוממות רוח. ברגע שמסיימים להתאמן, אני יודעת שתוך כדי אימון להרבה אנשים קשה, קצת ככה מתוסכלים.
כן, אבל שמסיימים באמת אותו הורמון אנדורפין?
בין היתר, בהחלט, כן, נכון, נכון מאוד.
חוגג את חגיגתו אז ברגעים האלה, וכל הסבל נראה כהיה כלא היה.
נכון, נכון מאוד, בדיוק ככה. אז האפקט המיידי הוא הרגשת ההתרוממות רוח. קודם כל, על זה שסיימתי סוף סוף את הסיוט הזה, אני אגיד במרכאות להרבה אנשים, אבל יש לזה גם בסיס פיזיולוגי, זאת אומרת, זה לא רק הרגשה, הרגשה אנחנו גם יודעים שכל הרגשות הן באמת הן במוח, ויש שורה של חומרים, בין אחד הדברים למה שציינת, ויש הרבה מאוד חומרים כימיקליים כאלה ואחרים שמשתחררים במוח, ואפשר לקרוא להם אפילו סוג של סמים, אבל סמים טובים, זה סמים סמים אנדוגנים, זאת אומרת, סמים שמופרשים מהמוח עצמו, לא משהו חיצוני, שמאוד מאוד משפר את מצב הרוח, משפר זיכרון, משפר למידה, משפר דימוי עצמי. וזה דבר אחד בפני עצמו, אני חושבת, מאוד חשוב להכיר בו, כי בתקופה כזאת שאנחנו קצת מדוכדכים, יש הרבה עמימות לגבי מה צופן לנו העתיד הקרוב והרחוק, לא צריך להקל בזה ראש. גם התחושה הטובה הזאת היא תחושה פיזיולוגית, והיא מתבטאת אחר כך במוטיבציה יותר גבוהה, בקשרים חברתיים יותר.
כן, ואנחנו יודעים כמה זה חשוב. אני מנסה להיעזר בך באמת כדי, אם תוכלי לתת לנו דוגמאות, הרי דיברנו על ההשפעות של האימון הגופני, על ההשפעות שלו כאמצעי גם מניעה וגם ריפוי אולי של מחלות. תני לנו באמת דוגמאות כדי שאנשים יבינו באמת כמה יש משקל לאימון הגופני הזה.
כן, אז אני אגיד בחצי מילה דוגמאות שהן לא מתחום המחקר הספציפי שאני עוסקת בו, אבל הספרות מלאה במחקרים מהסוג הזה. אז אנחנו יודעים שאימון גופני מגן לפני התפתחות של מחלות שונות של המוח. למשל, אחת הדוגמאות היותר מוכרת זה מחלת האלצהיימר. אנחנו יודעים שאנשים שהם עם כושר גופני טוב ומתאמנים, יש דרגת הסיכון של לפתח אלצהיימר וההידרדרות תוך כדי המחלה היא הרבה יותר קטנה. וזה כמובן כולל זיכרון ולמידה וכל האלמנטים האלה. יש מחלות נוספות, כמו פרקינסון, שאנחנו גם יודעים שאימון גופני מעט מאוד את ההידרדרות של המחלה וכן הלאה. מה שאני עושה במחקר שאנחנו עושים בעצם באוניברסיטת אריאל, בעבודה שלי, אנחנו חוקרים בעצם איזשהו מודל של מחלה שנקראת הרשת נפוצה, זו מחלה של צעירים, מחלה כרונית, מחלה שהולכת ומדרדרת עם השנים. אז גם יש אצלנו במעבדה מודל מחלה הזאת, בעצם מודל של מחלה שהיא משלבת גם תהליך דלקתי, גם תהליך דלקתי אוטואימוני בעצם, שמתחיל במערכת החיסון הפריפרית, הסיסטמית, אוטואימוני, וממשיך במוח, בניוון של תאים מסוימים במוח, שבעקבות זה בעצם מתפתחים כל מיני סימנים נוירולוגיים, כמו שיתוקים וכן הלאה.
כן, פרופסור איינשטיין, לצערי אנחנו צריכים לקצר, אני רק אשאל, האם באמת האימון הגופני עוזר גם בהאטה, בריסון של הטרשת הנפוצה?
כן, אז אני אגיד בחצי מילה באמת במשפט אחד. מה שאנחנו רואים במעבדה שלנו, שאימון גופני גם יודע לווסת את מערכת החיסון, וגם יודע להפעיל את מנגנוני הגנה במוח בצורה כזאת, שכשאנחנו בודקים את האפקט הקליני, אנחנו רואים חיות ניסוי שלנו הן פחות חולות בעקבות אימון גופני, ואני גם אגיד שכל אימון גופני הוא טוב וחשוב ועושה את האפקט הזה, את האפקט של ההפחתה בחומרת המחלה, אבל אני כן אציין שיש פה חשיבות גם לעצימות האימון. זאת אומרת, צריך לשאוף כל הזמן ללכת ולהגביר את עצימות האימון, כי ככל שעצימות האימון יותר גבוהה, האפקט חיובי יותר. זאת אומרת, ההגנה על המוח והביסוס של מערכת החיסון טובים יותר.
כן, ולא דיברנו על ההשפעה על מערכת החיסון גם וזה, אבל זה באמת בהזדמנות אחרת. כן, הפרופסור כן. אופירה איינשטיין, תודה רבה מאוד שדיברת איתנו.
תודה רבה שזמנת אותי.
להתראות. זהו, כאן סיימנו את 60 מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות, ענת שרון בלייס, בעריכת משנה אבי שמאי בהפקה, שרון לרנר תכנן השידור, אחרינו מה שכרוך, מה יעשה לה, יובל אביבי. אני איציק יושע, יהיה איתכם גם מחר, להתראות.